עכשיו ב-103 FM ורדה רזיאל ז'קונט 103 FM
רדיו 103, ערב טוב, אנחנו כאן הפעם עם זוג האורחים שלנו, המפיקה מאירה פרץ, אחראית על השידור שקד מורג, ועל הדיגיטל הכותרות החשובות מאוד, ירון זאבי. והאורחים שלנו הם ג'ני ברק ואילן ברק, זוג שבא לדבר איתנו על נושא מאוד מעניין, שנקרא מועדון הזוג. ולפני כן אני גם אגיד שג'ני כתבה ספר, ג'ני ברק, שנקרא משחקי בגידה. גם לדבר עליו קצת, ספר מעניין, עם קטעים, אני קוראת להם פורנוגרפים, בסדר. בסדר, אבל זה לא הנושא, אם כי זה ייכנס. אז ג'ני ואילן, תודה שהגעתם הנה.
ערב טוב, ערב תודה טוב. שאת מערכת אותנו.
אז אתם באתם לדבר, כלומר הנושא שעליו אתם רוצים לדבר, זה על בדידותו של הזוג והרעיון שיש לכם. אז בואו נשמע.
נכון, אנחנו נשואים כבר 25 שנים בערך.
את מסתכלת עליי כאילו את לא יודעת.
לוודא כן. שזה אתה הבא עלייך.
אני זוכר, אני גם זוכר, כן.
ויש תופעה שגילינו לאורך השנים, שזוגות, כשאנחנו מתחתנים, את יודעת, כשמשקיעים הרבה מאוד זמן בלחפש את האחד, את הבן בת זוג הנכונים, ויש הרבה מאוד דיון סביב זה. גם כשאנחנו מגיעים לאיזשהו משבר בזוגיות, מדברים על זה הרבה. אבל בתוך הזוגיות שלנו זה, הם חיו באושר ואושר עד עצם היום הזה, כלומר, תעזבו אותנו, אל דברו איתנו, אם אתם בזוגיות, הכל טוב. ולא כך, כלומר, גם זוגות שמאוד טוב להם אחד עם השני, יש להם צרכים ויש להם צורך בין היתר גם חברתי. עכשיו, ככל שעוברות השנים, החברים מתמעטים, כי מה לעשות? חלק התגרשו ופנו לדרכם, חלק איבדנו תחומי עניין משותפים, חלק עברו למקומות אחרים. ופתאום מוצא את עצמו הזוג, הם לבד מסתכלים אחד על השני, ואומרים, רגע, ואנחנו רוצים גם לצאת עם אנשים, אנחנו רוצים לשמוח, אנחנו רוצים לבלות בחברה, ואין עם מי. ולא נעים להגיד שאין לנו עם מי, כי אז מה יגידו עלינו, שאנחנו לא חברותיים? יגידו שלא טוב לנו אחד עם השני?
את כבר מיד מדברת על מה יגידו. ומעניין שמה יגידו הוא חלק, אנחנו נפגשנו כאן לפני הקלטת השיחה, ועניין מה יגידו עלה מאוד מאוד מאוד. כולל מה שכתוב בספר, כלומר, איך אנחנו באמת רוצים לחיות, אבל מה יגידו? אז אוקיי, על מה יגידו כאן ירחף עלינו כמו איזו עננה קטנה, ועדיין הרעיון שלכם, תמיד מדברים על אנשים פנויים, לחפש את האחד, כמו שאמרת. אתם מדברים על זוגות שהיו רוצים להתיידד עם זוגות.
שרוצים הכי פשוט לצאת לבילוי משותף עם עוד זוגות, לבוא לאירוע חברתי למסיבה, ולהכיר שם עוד אנשים, ולהגיד איזה כיף לנו שאפשר לרקוד ביחד, שאפשר לדבר עם עוד אנשים, שאפשר להתחבר. הרי אין לנו, כאנשים בוגרים, אין לנו כמעט מסגרות שאנחנו יכולים להתחבר בהן. הרי יש לנו חברים מבתי ספר, נכון, שהיינו ילדים.
מהצבא.
מהצבא. מעט מאוד מהעבודה, כי בעבודה אנחנו כבר לבד, זה קצת אחרת, ואז זה לא תמיד עובד. אז איפה נכיר עוד זוגות? איפה נתחבר?
אז עד רגע, אז אנחנו צריכים אבל להסביר. אתם, אילן וג'ני, מדברים על חיפוש זוגות, אבל לא בשביל סווינגינג.
לא, לא, לא ממש.
רגע, לא בשביל להגדיל את האפשרויות המיניות, לא בשביל לעשות חילופי זוגות,
לא, לא.
אלא, וזה צריך להיות ברור, כי מהספר שלך, ג'ני ברק, יש המון, לא רק רמיזות, אלא גם תיאורים של זוגות, שאומנם באמת מחפשים ריגושים, והריגושים יעצימו את הזוגיות, אני אומרת כביכול, כן או לא, כלומר, כשמדברים על זוגות יכירו זוגות, המחשבה זה על חילופי זוגות.
ואני רוצה לומר לך שבכל פעם שאנחנו אומרים שהקמנו את מועדון לזוג, שואלים אותנו שתי שאלות, אומרים, רגע, זה מועדון של היכרויות לסינגלים? ואני אומרת, לא, לא, זה לזוגות. ואז אומרים, זה חילופי זוגות? ואני אומרת, לא, לא, לא. זה, השאלה הזאת רק מעידה על כמה אין לנו מודעות לצורך הזה של זוגות באמת להכיר ולהתחבר, לפגוש חברים, לא, ללא שום קשר למיניות. אלה שני דברים שונים לחלוטין.
שאלה אבל. כשמדברים על היכרויות בין זוגות, זה אמור להיות היכרויות בין ארבעה אנשים. כלומר, הם אמורים לעניין אותנו, נניח, אני פוגשת זוג, אני ובן זוגי, ואנחנו פוגשים, ואני מתחברת נהדר לגבר, ובעלי לא מתחבר לאותו גבר או לאותה אישה. לחילופין, כלומר, עצם ההתערבבות הזאת היא הרבה פעמים מזמנת לנו מוקשים.
זו בדיוק הסיבה שחברויות שנוצרות נניח במקום העבודה פחות עובדות, בדיוק מהסיבה שתיארת. כי נניח שאני ואת התחברנו במקום העבודה, ועכשיו אנחנו אומרות, בואי נצא ביחד ברביעייה, עם בני הזוג שלנו.
נכון.
ואז כשאנחנו יוצאים ברביעייה, בני הזוג לא מתחברים, והנה הדייט הזה קשל. מה שאנחנו עושים במועדון לזוג, זה לא חיבור בין זוג וזוג, אלא זה חיבור חברתי בין הרבה זוגות. כמו עם... אנחנו עושים נניח, יוצאים למסיבה ביחד, למסיבה במועדון ריקודים, ויושבים כולנו בשולחן אחד, ומדברים ומכירים, או יוצאים ביחד לפיקניק זוגות, עם 20, 30, 40 זוגות שבאים יחד ומתחברים, יוצאים לשייט ביחטה, יוצאים
לטיול.
אז אני אגיד לך משהו. קודם כל, אני... מעולם, אני אומרת לכם, לא הסכמתי לצאת ליחטה, זה הדוגמה הכי טובה, לטיול משותף. למה?
למה?
כי אני ידעתי שכל אנשים הסתערו על בעלי החתיך והחמוד והמעניין והמנומס, ואיך אני אגיד, מתחבר לכל אחד, ואני אשב ואקנה, וזה יוציא לי את הנשמה. אני ארגיש את תשומת ליבו נגנבת על ידי כל מיני, ויהיה לי לא נוח, ואני עכשיו סגורה בתוך יחטה, וכל מה שאני רוצה זה לקפוץ לים, להגיע הביתה. כלומר, אני כלואה. לא רוצה. זו דוגמה. אגב, זו דוגמה, ולצערי, היא דוגמה אמיתית. כלומר, אני הייתי נורא רוצה לבלות עם זוגות, אבל, היי,
הוא שלי.
בדיוק. את אמרת נהדר, הוא שלי. ו... יהיה לי קשה, אני, כלומר, אני מראש מדמיינת את הסיטואציה, ואני מראש מבינה אותה, ואני רוצה למנוע.
אבל אני רוצה להגיד לך,
מילה אחת אני יכול להגיד?
אילן,
תודה רבה.
תודה רבה.
לא, אני צריך לקבל אישור.
כן, הוא צריך לקבל אישור מהאישה.
אז על העניין הזה, בדיוק אני מרצה, דיברנו גם על זה לפני השידור, ויש עוד אופציה, ורדה, ואת כפסיכולוגית ומומחית יודעת את זה, אפשר גם לעבוד על עצמך, למתן את הקנאה, למתן תכונות שאתה לא רוצה אותן, שמפריעות לך בכל מיני היבטים, ולהשתנות. ועל זה אנחנו, ועל זה אני מרצה מבוקר דבר, ועושה סדנאות על כך, שבדיוק אני מדבר על זה, על לא לקנה, ולא זה, ולא כל הזמן לחשוב על, על עצמך ואיפה אני פה, אלא לעשות שינויים, ובעצם האינסופיות היא אפשרית, בכל דבר אגב.
תודה רבה. אז קודם כל, אני, אילן, אתה לא דיברת עד עכשיו, אז נגיד שג'ני הקדישה לך את ספרה, ואני אקרא את ההקדשה לאילן ברק אהובי, שרואה את השמש זורחת גם בעת השערה. עם האופטימיות, אתה מחנך אנשים להשתנות ולא לקנה, ואכן, ספרך ג'ני ברק שנקרא משחקי בגידה שכתוב בגוף ראשון ונותן תחושה שזה הסיפור שלך ולא אכפת לי שאת תגידי שזה לא הסיפור שלך אבל הוא מספר על אישה סוערת, אטרקטיבית, סקסית שמאוד אוהבת את בעלה בעלה מאוד אוהב אותה אבל היא, יש לה רומנים, ובעלה לא מקנה. כלומר, זה אפילו, כבר, כמו שרמסתי כבר, היא לא צריכה לשקר, גיבורת הרומן הזאת. היא נורא נגד שקרים, ג'ני, את ואני יכולות להיות חברות, באובססיה של לא לשקר, והבעל בסיפור, בספר שלך, הוא לא מקנה לה.
הוא כן מקנה, הוא רק מנתב את הקנאה לכיוון של תשוקה ולא לכיוון של הסתגרות, זו, או מניעה. זה ההבדל. אבל תמשיכי, כן.
לא, לא, תמשיכי את. אתם מדברים על כך שאנשים יכולים בעצם... לוותר על נטיות, אנחנו מדברים גם על נישואים פתוחים, כלומר בנישואים פתוחים, אני אומרת, או בן זוגי אומר, אנחנו מרשים לקיים קשרים עם אנשים בחוץ, בדרך כלל אם אנחנו אנשים פתוחים אני מדבר על זה, גם פולי אמורי קשור לזה, ואתם בעצם... אמנם אתם מציעים התחברות זוגית על בסיס חברתי, ובעצם זה עומד בסתירה לרעיונות הבסיסיים של ספרך ג'ני ברק, שבו הגיבורה מנהלת קשר רומנטי, היא מתאהבת בגבר אחר, ובעלה, אהובה מפרגן לה. הוא מפרגן לה, אז תראו, אתם מדברים, אמנם אתם מדברים עכשיו על התחברות בין זוגות, שזה נראה, נורא נראה לי. אבל...
את אומרת איך החיבור הזה עובד?
החיבור הזה, כלומר, אם באמת זה קרה, וזה באמת נחמד, וזה קורה, וכשיש לנו חברים, בני זוג, זה נפלא. אבל אתם כאן אומרים, נעשה בליינד דייט זוגי, ואתם חושבים שיש איזה סיכויים גבוהים להצליח.
אני רוצה להגיד לך שקודם כל יש הפרדה מוחלטת בין הדברים. כי בעצם כשאת מחברת בין הספר ובין מועדון לזוג, זה כמו להגיד, אם את עושה דברים מסוימים במיטה, אז זה מחייב שאת כך גם בחיים המקצועיים והפרטיים שלך מעבר. וזה לא. זה דבר אחד וזה דבר אחר. הספר שלי, שאלת קודם על האוטוביוגרפיות, אני עושה הרצאות על ספרים. ואחד הדברים שאני אומרת תמיד לקהל, אני מספרת סיפורים מהספרים, ואחד הדברים שאני תמיד אומרת לקהל זה, ספר בניגוד סיפורת, בניגוד לספר עיון, הוא מבוסס על חלקים מהמציאות וחלקים מהדמיון. כל היופי של הספר הוא הערבוב בין שני הדברים האלה, זה הכישרון של היוצר. וגם הספר שלי מבוסס בדיוק על אותם דברים, חלקם מהחיים שלי וחלקם מהדמיון. זה שהספר מדבר על תשוקות מיניות ועל רצונות לממש דברים ועל פתיחות ביחסים, זה משהו אחד, ועל זה תכף אני מוכנה להרחיב ולהסביר. זה שמועדון לזוג מבוסס על קשרים חברתיים ואין בו שום נגיעה מינית ואין בו שום התייחסות לזה, זה משהו אחר לגמרי. את שאלת על קנאה, ואני אגיד לך שזה שזוגות נפגשים ומדברים ומתקשרים, ואמרת מה עם אמנון, כל האנשים יגהרו עליו ואני יושב לבד, אני רוצה להגיד לך שאין אצלנו דברים כאלה. ואנשים לא יושבים לבד, כי בין היתר אחד הדברים שאנחנו עושים במועדון זה לחבר בין אנשים, ותארי לעצמך שכן, אמנון יושב וידבר עם גברים או עם נשים אחרים.
עכשיו בואי, אז רגע, בואי נעזור את אמנון לצורך השיחה, כי כמו שאת אמרת,
לא הבחנה
והספרות למציאות, אז בין השידור, אני אומנם שמתי את עצמי, אבל...
אוקיי, אז אני אגיד, כן, כמובן, כן. זה הייתה סתם דוגמה, זה יכול
להיות. בכיף, בכיף.
אבל העניין פה הוא באמת בהיכרויות החברתיות. אין פה שום דבר שמחובר למיניות. אגב, גם כשאנחנו עושים סדנאות מיניות, זה תמיד זוג בתוך עצמו. אם עשינו מפגש, סדנה שנקרא משחקי אהבה, הגיעו זוגות וכל זוג היה בתוך עצמו. ואם יש שם מגע, זה רק כל הזוג מחליט לעצמו. אם אנחנו עושים סדנה של ריקודים סלונים, זה כל זוג בן זוג רוקד עם בת הזוג שהוא הגיע איתה. אנחנו לא עושים חילופים בריקודים או דברים כאלה. המטרה שלנו היא לחזק את הזוגיות הקיימת. אנחנו לא אומרים לאנשים לחיות ככה או אחרת. אנחנו במועדון לזוג, המטרה שלנו לחזק את הזוגיות הקיימת, ולהיפתח להיכרויות חברתיות, לא שום דבר אחר. מה כל אחד עושה במיטה שלו, בהתנהלות המינית שלו, מעולם לא שאלתי, וזה לא מעניין אותי, זה לא חלק מהאג'נדה של המועדון שלנו. גם אם יגיע זוג חד מיני, אני לא אשאל אותם, זה לא רלוונטי מבחינת המועדון. המועדון מבוסס על היכרויות חברתיות. זה הדבר, אנחנו לא מחברים את זה להיכרויות מיניות, ממש ממש לא. זה חשוב להדגיש.
יש פה שאלה, עד כמה את שולטת הייתי אומרת, ביצרים. כי יצרים קיימים, אנחנו, רגע, אני מסכימה, ואהבתי את הרעיון, ובגלל זה רציתי לדבר איתכם על הדבר הנפלא הזה, שזוגות יכירו עוד זוגות מחוץ למעגל הצער, וכמו שאת אמרת נכון, המצטמצם. אז בואו נשמע פרטים. לפני שנצא תכף להפסקה, רק תגידו לי, מה גבולות הגיל? למי אתם ממליצים?
המועדון מיועד לגילאי 45 ומעלה, כשהתפיסה אומרת שזה הגיל שהילדים כבר גדולים מספיק, כדי שאפשר יהיה לנשום אוויר ולהשקיע בעצמנו. אז הגילאים אצלנו הם פחות או יותר 45-65, זה הטווח. כמובן, עם גלישות למטה ולמעלה, אנחנו לא... מגבילים גיל בתעודת זהות, זה גיל של הרגשה.
כלומר, זה הגיל לדעתכם שבו נכון לזוגות,
כן.
הם פנויים יותר.
כן, זה אחרי כבר גידולי ילדים, מה שנקרא, וזה בדיוק הזמן הנכון, וגם אין דבר כזה, זאת אומרת, זה מאוד ייחודי מועדון לזוג, מהבחינה הזאת שרעיון כזה הוא לא קיים בארץ. ואנחנו שמחים להעצים, אני חושב שאם אנחנו נחזק את הזוגות, יש בארץ בערך כמיליון זוגות, ואנחנו חושבים שרואים את זה גם באיזשהו מקום כשליחות, להרים את מצב הרוח, לחבר בין אנשים, לראות שוב את האופטימיות, את זוכרת איך קראת קודם את ההקדשה, לראות את השמחה, אפשר להיות הרבה יותר שמח. היה פילוסוף אמריקאי מאוד ידוע בשם אמרסון, וודרו אמרסון, שאמר שרוב המין האנושי חי בדכדוך נסבל.
אוי.
וכך הוא אמר, ודרך אגב במחקרים שנערכים שנים בארצות הברית, שאנחנו אולי חלק מהגוש שלהם, מקבלים בין 1 ל-10 מבחינת עושר את הציון 5.3, שהוא די צדק מהבחינה הזו, מדבר על מחקרים מדעיים. שרוב הזוגות, או רוב בני האדם, חיים על ציון של 5.3.
טוב, אז עכשיו חייבים לעשות הפסקה קטנה,
בשמחה.
עוד מעט נחזור, ומעניין, מעניין מה שאמרת. אז עוד מעט שקד תחזיר אותנו. חזרנו, אנחנו ממשיכים, ג'ני ואילן ברק, עם הרעיון המקורי של מועדון לזוג, בעצם, בואו נתחיל. מה קורה? איך נרשמים? או איך... אני עצמי, כשאני חושבת על זה, אני אומרת, וואו, איזה רעיון, אבל, אז בואו תפתחו לנו את הדלת.
אז להירשם זה נורא פשוט. קודם כל כותבים בגוגל מועדון לזוג, ואפשר להיכנס לאתר האינטרנט שלנו, ויש לנו גם קהילת פייסבוק. אפשר פשוט להיכנס ולהצטרף. אנחנו מפרסמים שם בכל פעם אירועים אחרים שאנחנו עושים. למשל, במוצ"ש האחרון עשינו טיול שבת למזכרת בתיה. הגיעו זוגות עם רכבים, ועשינו טיול עם... שפותח לנו את היום כל כך נעים וכיף, ומתחברים בטיול, וגם מקבלים ידע, וגם יש לנו בילוי משותף, שהוא לא רק לשבת על הספה. וביום אחר אנחנו יוצאים לערב קריוקי, שזה ערב שבו אנחנו גם מכירים, את יודעת, כל זוג ככה קצת מספר על עצמו, ומגלים שהנה זוג שהגיע מרחובות, ועוד זוג שהגיע מרחובות, או זוגות שהגיעו מנתניה, וככה פתאום מגלים אנשים בקרבת
וביום
מקום.
וביום שישי מה קורה?
וביום שישי אנחנו יוצאים, ביום שישי בעוד שבועיים יש לנו כנס מאוד גדול, שנקרא סודות האהבה, עם 15 מנטורים הכי גדולים בארץ בתחומי הזוגיות, שמגיעים לדבר את התובנות שלהם על אהבה, ואנשים מגיעים, ויהיו שם מאות אנשים בקהל, שמגיעים מכל הארץ, מטירת כרמל וכפר ורדים, ואשקלון וגוש עציון, וממש מכל הארץ מגיעים ונפגשים.
אוקיי, וגם בוולנטיין יש סופה שבוע, נכון? ביום שישי הזה.
אנחנו כזוג נגיע, ואנחנו בסדר, עדיין אנחנו נהיה ביחד.
בוודאי, אתם כל הזמן ביחד
אז
כזו.
רגע, אז למה אנחנו... אני פשוט מנסה להבין מה זה אמור לתת לנו מבחינה חברתית. כי אנחנו נבוא יחד, ואנחנו נהיה יחד זה עם זו, וזו עם זה, אז איך זה משנה מבחינה חברתית? איך אנחנו מכירים זוג חברים שאנחנו נרצה להיות איתם, ויהיה לנו אחר כך פשוט לא ננוהל או נקבל סדנאות, אלא שאנחנו נבלה בדרך שלנו?
אני אגיד לך איך. קודם כל, אחד הדברים שאנחנו עושים במועדון, זה אנחנו... אחד הדברים שאני לוקחת על עצמי במועדון, זה לייצר את החיבורים בין אנשים. כלומר, זה לא סתם אנשים באים, אלא אני גם מייצרת להם, עוזרת להם בחיבור. כי יש אנשים, כמו שאמרת קודם על עצמך, ויש לא מעט אנשים שהם מופנמים, וקצת יותר קשה להם.
אגב, אני לא מופנמת לשום דבר.
לא, אני יודעת שאת לא מופנמת, אבל ככה, אני לוקחת את הדברים שאת אומרת.
כן.
ואני עוזרת לייצר את החיבור, זה דבר אחד. דבר שני...
מה זה, רגע. מה זה... אני עוזרת להם לייצר את החיבור.
זה למשל, אני אומרת, בואי תכירי, את רואה פה את שקד, יש תחביב כזה וכזה, הנה, תכירי פה את זאת וזאת, שגם לה יש תחביב דומה, ותראו, יש ביניכן משהו דומה. אנחנו עושים לפעמים ככה משחקים קטנים בין הזוגות, אומרים להם, תחרות, בואו תגלו איזה דברים משותפים, לאיזה מהקבוצה יש כמה שיותר דברים משותפים ביניכם. ופתאום מגלים כל מיני דברים, לנו יש תחביב לטייל בשביל ישראל, אנחנו אוהבים כולנו סריגה.
כשאתה ממוקד במשהו, אתה עובד שם. זאת אומרת שאנחנו עושים אירוע מסוג טיול, או אירוע מסוג מסיבה, אנחנו יודעים שאנחנו קודם כל באים בשביל לחבר בין הזוגות. לא באים לעשות קריוקי, זה מספר שתיים. מספר אחד, להכיר בין הזוגות. ברגע שמתחילים להיכנס זוגות, אנחנו יודעים, יש לנו גם כל מיני פעילויות שמפגישות בין, שגורמות להם ישיבה, איך יושבים, שולחנות עגולים בצורה מסוימת, קבוצה מסוימת של זוגות, מנסים להפגיש בין לבין. יש לנו משחק נורא יפה של אישה שמוכרת את בעלה, נורא מצחיק, שמספרת עליו דברים טובים, מול כולם, ואומר, תקשיב, הוא נהדר, והוא שוטף כלים, וזה. והצחוק, ההומור, הוא נורא חשוב, חלק מהמפגש גם, הומור, וכשאיך ויצמן פעם אמר, איזה ויצמן, שאוכלים דברים טובים, ושוטים דברים טובים, אז הלבבות נפתחים. וזה חלק מהעניין, זה, אנחנו ממוקדים בלחבר בין האנשים. כל הזמן, אגב, אנחנו בכנס, שאנחנו נעשה עכשיו, בעוד שבוע, אנחנו מקבלים תמונות מזוגות שיגיעו, יהיו שם מאות אנשים, ולא מקרינים את זה, את הזוגות האלה, על המסך, בזמן כניסת הקהל לאולם, הם יראו על מסך גדול באולם, זה אודיטוריום מקצועי במרכז תל אביב, יראו את התמונות שלהם, וכל אחד נותן את האג'נדה שלו. אז גם זה, שוב, חיבור, אתה רואה מי הזוג שיושב לידך וכו'. כל הזמן דוחפים לאיך מכירים ביניהם, איך מחברים אותם, וזהו.
החיבור הזה של אנשים, הוא, אני יכולה להגיד לך על עצמי, כשאני יוצאת החוצה, וכשאני רוקדת עם עוד אנשים, ומכירה עוד אנשים, זה גורם לי לכזו התרוממות נפש, שמבחינתי זה עושה וואו, אבל הוואו הזה הוא גם משקף כלפי הזוגיות שלנו, שאיזה ערב כיף היה לי, איך נהניתי, שיכולתי לצאת ולרקוד, למשל עם אילן פחות אוהב לרקוד, אבל אנחנו עם חבורה של אנשים, ואני יכולה לרקוד עם הבנות, או, ואחרי זה לבוא אליו ולשתות איתו משהו, והיה לי ערב שהוא מדהים. יש הרבה דברים שאנחנו כשיוצאים לבד כזוג, לא נעשה, אם אנחנו הולכים למסיבה, אז פחות נרקוד, פחות נשתולל, פחות זה. אבל כשאנחנו רואים עוד אנשים שעושים את זה, יותר קל לנו להיפתח. וככל שאנחנו מכירים את האנשים, וכבר נפגשנו איתם באירוע קודם, ועכשיו אנחנו נפגשים איתם פעם שנייה ופעם שלישית, אז ההיפתחות היא גדולה, היא רחבה יותר. אני חייבת לומר גם שיש משהו, יש משמעות להמשכיות. כלומר, לא מדובר על מפגש חד פעמי. כי במפגש חד פעמי לא יוצא כלום. במפגש חד פעמי באנו, ראינו, נחשפנו, היה לנו כיף נהדר. לא ייווצרו מזה חברויות מעמיקות.
זאת השאלה, נכון.
ההתחברות תהיה מתוך ההמשכיות. מתוך זה שנפגשנו פעם אחת בערב קריוקי, ואחרי זה יצאנו ביחד לטייל. ואחרי זה היינו בעוד איזושהי סדנה ביחד, ועשינו עוד משהו. ופתאום, וואו, איזה כיף, אלה באים ואלה באים, ואנחנו כבר מרגישים חלק מחבר'ה. זה מה שיוצר, כי דיברנו קודם, מתי נוצרו היכרויות עבר, בצבא, בבית ספר, כשהיינו בהמשכיות הזאת, שנפגשנו עם האנשים ביום יום, ואז יכלה להיווצר ההתקרבות.
עוד דבר שאנחנו מאוד מאוד עדים, זה בתים פתוחים, ולשמחתנו המון אנשים נורא שמחים לארח אצלם, אז הם הופכים להיות חלק מנהיגי אזור, מנהיגי רחוב, מנהיגי שכונה, הם נורא רוצים את החיבור אצלם בבית, וכל אחד בא עם האוכל שלו, ואנחנו תמיד דואגים למשהו שהוא אומנותי גם בערב, או הרצאה, או שוב אישהו עניינים מוזיקליים וכו'. זאת אומרת, כל הזמן, ג'ני ואני ממוקדים בלחבר. עכשיו השבוע אנחנו יוצאים יום שישי, ולנטיין, יום חמישי, יוצאים לאילת, למעל 100 חדרים לקחנו במלון באילת בדיוק, אנחנו עושים את זה יחד עם חברת טיולים ואגדות הנהדרת, ואנחנו עושים שם פעילויות לזוגות. זאת אומרת, כרגע זה המון זוגות שלא מכירים זה את זה, וברור לנו שאנחנו חייבים לכך שביום ראשון או במוצאי שבת שכולם יישאו, ייווצרו שם הרבה מאוד היכרויות בתוך, בטיולים, בסדנות, במופע שג'ני ואני עושים יחד וכו'.
אז הדבר שאתם בונים עליו, זה שבני הזוג, שניהם יאהבו את היציאה החוצה, ושניהם ירצו להמשיך הלאה, ושניהם שניים התיודדו עם עוד שניים.
לא רק עם עוד שניים. עם עוד ארבעה, עוד שישה, עוד עשרה. ורדה, יש צמא עצום לזה. אני אראה לך את קבוצת הוואטסאפ שלנו, של הזוגות בקהילה, שיש שם מאות זוגות, שממש מבקשים מאיתנו, אומרים, אנחנו מחכים לאירועים, אנחנו רוצים, אנחנו עוד לא הגענו לצפון, הבטחנו שנתחיל בקרוב פעילות גם בצפון, וכל הזמן אומרים לנו, איפה אתם תבואו? אנחנו רוצים להכיר, לצאת, לבלות, זה צורך חברתי של רבים מאיתנו, כן, להכיר עוד אנשים.
יפה. בואו נדבר על הצד הכספי. יש הרגשה, אני שואל את עצמי, אם זה לא מיועד לשכבה סוציו-אקונומית מאוד ספציפית. Mm. כי הרי בסך הכל יש לכם הרי עסק. זה הרי
נכון.
מבוסס על... יש איזו תוכנית כלכלית. כי אחרת ברור, לא הייתם כן. עושים את זה.
בוודאי.
אנחנו לא מעמדים פנים
אנחנו ממש
שזה לא עסק ברור. שאתם אמורים גם להתפרנס ממנו.
אנחנו גאים לומר שזה עסק שאנחנו מתפרנסים ממנו, אני לא חושבת שצריך להתבייש בזה.
לא, לא, בכלל לא.
במה שאנחנו עושים. ויש עלות לאירועים, אבל העלות היא כזו שאנחנו מקפידים שהיא תהיה אפשרית לכל כיס. אם דיברנו על ערב קריוקי שאנחנו עושים, אנשים שילמו 69 שקלים בשביל לאדם כדי להיכנס לערב כזה. אני חושבת שזה בערך כמו להזמין בירה בבר, או ללכת לסרט. יש אירועים שהם קצת יותר יקרים, יש מכל הסוגים, אבל חשוב לנו מאוד שזה לא מועדון שהוא אפשרי רק למי שברמה סוציו-אקונומית מסוימת. אני לא באה מבית, את יודעת שאפשר לעצמו, אני באתי כעולה חדשה לארץ ובאה מבית של מהגרים.
מאיזה גיל?
בגיל צעיר הגעתי, בגיל 5, אבל לוקח הרבה מאוד שנים להתבסס, ואני זוכרת את הקושי בבית, ובכל העשייה שלנו, שלי ושל אילן, תמיד היה דגש על העניין הזה שהפעילויות שלנו תמיד מתאפשרות לאנשים בכל מצב כלכלי. אני לא רוצה שאנשים יסתכלו ויגידו את זה, אני לא יכול להרשות לעצמי. אנחנו מאוד מקפידים על העניין הזה, וכן, הוא אפשרי לכולם.
את יודעת, אני, כיוון שאנחנו מדברים, וגם הספר לנגד עיניי, במבוא שלך, את מביאה מובאה מתוך אמירה של ניטשה.
נכון.
אני אקריא אותה. התשוקה מגדילה את מה שאדם רוצה בו. היא עצמה צומחת מכוח אי מימושה.
נכון.
בואי דברי על זה. או אולי אתה, אילן.
אני חושב שאני הצעתי לך לכתוב את המשפט הזה של ניטשה, נכון? אני מאוד...
אתה חובב ניטשה גדול, אבל כן, ניטשה, אני כן. חושבת ש... זה שאנחנו לא מדברים דברים, לא גורם לכך שהם לא מתקיימים, להפך. זה גורם לכך שהם מועצמים. ואנחנו כבני אדם, אנחנו חיים בתשוקה. וזה שאת יודע, יש לי הרבה מאוד חברות, ודיברנו בתוך העניין של הספר, שהן נשים נשואות, ולפעמים מפנטזות דברים אחרים. אבל אסור להגיד את זה, כי... אם יגידו את זה, אז מה פתאום? מה זה אומר שאני לא אוהבת את בעלי? זה אומר שאני לא נאמנה לבן הזוג
אסור
שלי?
אסור להגיד הרבה מאוד דברים, ורדה. אסור. אנחנו שמים על עצמנו כל כך הרבה מסכות. המילה פרסונה, אגב, פרסון, זה בא מהמילה פרסונה. בלטינית, זה בעצם מסכה. כל כך הרבה מסכות. כל כך הרבה לא מממשים את התשוקות שלנו, את הרצונות שלנו. את זה אסור לי להגיד, ואת זה אסור לי לחשוב אפילו. ואני לא רב בהרצאות שלי לעלות. ואני שואל אנשים כל מיני שאלות, מבקש מקהל, לפעמים זה מאות אנשים, ככה פותח את ההרצאה, בבקשה להגיד למי שיקר פה פעם, בבקשה להרים את היד, אז מרימים את היד, ואז אני שואל, ומי פינטז פה פעם? אף אחד לא מרים את היד. אני אומר, יש פה 500 איש, אף אחד לא פינטז? מדהים, ואני באתי מתל אביב, אצלנו סדום ואמר, כל זה לא מפנטזים, וגם פה לא מפנטזים, ואנשים צוחקים, ולא מעיזים להרים את היד, זאת אומרת, גם פה יש פחד להגיד את הכל פוליטיקלי קורקט, והכל חייב, ובואו תיפתחו, תחשבו, בואו נפתח עוד דלת ועוד דלת, ואם כבר דיברנו על לינצ'ה, יש עוד פילוסוף מעניין בשם שופנאוור, שאמר שהמין האנושי, הוא מדמה אותו לעלייה בהר וירידה ממנו. שכשאתה צעיר, אתה שואף להגיע לפסגה, ואתה מלא חיוכים וחיות, ומטפס ומטפס למעלה. כשאתה מגיע למעלה, שופנאוור אומר, אתה רואה את מישורי המוות שמחכים, אתה צריך להתחיל לרדת מהצד השני, החיוך יורד, וכולם רק נאחזים, לא לרדת, לא לרדת, לא לרדת, והעצב מתפשט עליך. ואני רואה אנשים ברחוב, אנשים מאוד עצובים, כאילו באמת יושב עליהם, כל האטמוספירה יושבת להם על הראש. אז בין השאר, בין השאר, זה גם כל המטלות שיושבות עלינו כאנשים מבוגרים, אבל בין השאר מחוסר מימוש. בואו נממש, אפילו במחשבה מפחדים לממש. אפשר עוד, אפשר לנצל עוד מהמוח, עוד צורות חשיבה, עוד לשנות גם אמונות ותפיסות. זה מגלה באמת, איך אמר הדוקטור הידוע, שהם יוצאים לטיול, את תמיד אומרת לי, איך זה
ש... דוקטור סוס.
מה הוא אמר, תגידי?
שכשיוצאים, מגלים מקומות נפלאים.
שיוצאים, ובאמת מקומות נפלאים, גם בעצמך מקומות נפלאים, אתה יכול למצוא.
אגב, ישראל, למרות המלחמות, עומדת די גבוה במדד האושר.
נכון.
כלומר, אתה דיברת לפני שיצאנו, למוזיקה, אתה, או פרסומות, אתה דיברת על כך, נתת ציון 5.3.
5.3.
מתוך 10.
נכון, אגב, פעם הוא היה יותר גבוה בארצות הברית.
מצב האדם בישראל, אנשים יותר מאושרים.
נכון, אם ברשותך אני הייתי שמח להגיד למה, לדעת חוקרים למינים שאני קורא, אני מעריך שיש עוד דעות, בין השאר בגלל המשמעות. בישראל, למשל עכשיו, במיוחד עכשיו, אנחנו מרגישים את המשמעות ביתר סעט. אני לא בטוח שאדם שחי בגרמניה, בבלגיה, בארצות הברית אפילו, יש את המשמעות הזאת. תמיד אני אומר בכל דבר
של השייכות,
של השייכות, של אנחנו בתהליך של הקמה, של שמירה על המדינה, נגיד בעקבות השנתיים האחרונות הקשות שלנו, אתה פתאום מבין כמה זה יקר. פתאום אני לפחות מזדהה עם ההורים שלי, שניצולי שואה שקמו, ובאמת בציפורניים הקימו את המדינה הזאת, לא הבנתי את זה, נניח, או רבים איתן לא הבינו, זה היה ברור שפה הם מתעוללים, והכל שמח וצחוקים ועניינים, ופתאום אתה, המשמעות הזאת נכנסת אליך, והאדם מחפש משמעות, כתב פרופסור ויקטור פרנקל, ואנחנו מאוד מחזקים את המשמעות, זה כנראה גם משהו מביא איזשהו צורך לחיות, איזשהו עושר, מה שאנחנו קוראים, להאריך את הרגע.
אז אני אסגור את המעגל, ולהזכיר באמת, שקרבה אנושית, קרבה ותחושת סולידריות, מגדילים את תחושת העושר.
נכון.
ומה שאתם מנסים לעשות, זה לחבר בין עוד זוגות, שהגיעו קצת להרגשת מימשנו, ועכשיו הוא עוד נקסט, אז אתם מציעים עוד דרך להתלהב, להתיידד.
אני רוצה להגיד לך
שנייה, את העולם.
ואני רוצה עוד רק לסגור את מה שסגרת, שאצלנו לשמחתנו יש זוגות מהמון מגזרים.
מה אתה אומר?
חרדים. ודתיים לאומיים, וחילוניים, ומשכבות גבוהות, ומשכבות משכילות. זה מדהים לראות, תספרי על התשליך בבקשה שהיה.
זה בדיוק מה שרציתי לומר, שבאמת אחד הדברים שמדהימים אותנו, זה דווקא בגלל הכיתוב שיש לנו באוכלוסייה בשנים האחרונות, ואנחנו רואים איך במועדון שלנו, מגיעים אנשים מקצוות שונים, גם פוליטיים, גם חברתיים, גם מסורתיים, והם מוצאים מקום זה לצד זה, ועשינו לפני ראש השנה, לפני יום כיפור האחרון, עשינו טקס תשליך אלטרנטיבי, שהגיע מישהי עם תוף כזה של מדיטציות, והגיע זוג דתי, ועמדנו חרדי, ועמדנו כולם בשעת ערב בים, נכנסנו ככה עם הרגליים לים, והיא מתופפת בתוף הזה, והוא מוציא שופר, ותוקע בשופר, וכולנו מרגישים מין חיבור כזה והתעלות, ואין פתאום זה לא ככה, וזה, כולנו מוצאים את נקודות החיבור במקום את נקודות ההפרדה.
אנחנו צריכים לסיים, אבל אני רוצה להגיד שאני רואה את עצמי עומדת שם, ואומרת, מצחיק, התקיעה בשופר, באמת, כלומר, מתייחסת קצת בקרירות וריחוק לטקס. אז נהדר שאתם מוצאים אנשים שמתחברים. זה מקסים ומעורר המון סקרנות. אם הייתי בגיל, כי אני חושבת שאני לא בגיל, הייתי בודקת. הייתי מצטרפת לראות מה אתם מציעים, אבל בכל אופן, בואו נאמר שזה רעיון נהדר, ונורא מעניין לבדוק את המימוש שלו, אז גם אחרי שקראתי את הספר המסקרן שלך, ג'ני ברק ואילן ברק, וואו, אתם נשמעים נלהבים.
אנחנו נלהבים ואנחנו מתרגשים משתי סיבות. האחת, כי מרגש אותי שאת, דווקא ספציפית את, אומרת דברים כאלה על הספר, כי את בשבילי, אמרתי לך בפתיחת העם, במפגש שלנו, שאת בשבילי דמות מופת. באמת, דווקא לה, אני חייבת להחמיא לך. מהמקום שלי, זה לא... זה, את בשבילי היית תמיד האישה הזאת שאומרת את הדברים שלא מקובלים, ויוצאת עם האמת שלך, בלי לחשוב על התבניות החברתיות, ועל הקיבעונות, ועל מה יגידו, אלא על מה אני חושבת. וכשאת אומרת על הספר שלי שהוא מעניין או מסקרן, אז מבחינתי אני גאה ונרגשת.
אז תצליחו, ג'ני ואילן, ברק, תצליחו בדרך.
תודה רבה.
וביי ביי.
תודה רבה.
אוי, אני מרוב התלהבת, כמובן תמיד שוכחת. תודה למאירה פרץ, ותודה לאחראית השידור שקד מורג, ותודה לכותב הכותרות ירון אבי, תודה, ותודה למאזינים, להשתמע, ביי ביי.
להתראות.